לשוחח אתכם על נושא מאוד חשוב, הנושא הוא חנוכה. סליחה שאני מקדים קצת, אבל שבוע הבא, שבוע אחר כך, אני בחוץ לארץ, ביום חמישי. פרש, TABC, לוס אנג'לס. אז לא יהיו שיעורים שבוע הבא ושבועיים, אני רוצה שהם מתכננים איזו מסיבה קצרה בביתי בחנוכה. יש איזה טיול ביום רביעי או משהו, והטיול מסתיים בביתי, קצת ספקניות וקצת רוח חנוכה. אז רציתי לשוחח קצת על נושא של חנוכה, דרך תורת רב לכניסין. וכאן כמובן, הנקודה הכי חשובה היא ההקדמה. מה ההקדמה? כואב לי מאוד כל חנוכה, לשמוע גישות פשטניות. שחנוכה זה החג שלחמנו נגד התרבות המערבית והבסנו אותה. טמאים ביד טהורים, רשעים ביד צדיקים, זדים ביד עוסקי תורתך, וכל מה ששייך ליוון ולעולם העתיק הזה הוא פסול וטמא, וצריכים לשלול אותו. ראייה פשטנית, ויש שתי סכנות גדולות בראייה הזאת. סכנה אחת, שזה בעצם מונע מאיתנו את היכולת להיכנס באמת לבדוק דברים מדויקים, מה בעצם אנחנו מאמצים מאותה תרבות, מה אנחנו דוחים. כי תמיד שלילה כללית והכללות והכל טוב והכל לא טוב היא מאוד מאוד מופשט, מאוד לא מדויק, לא אמיתי, לא אותנטי, לא קיומי. במקום לבדוק באמת איזה חלקים מתרבות יוון, איזה חלקים עיצבו את העולם שלנו והטביעו לנו גישות חדשות חשובות ואיזה דברים פסולים בצורה חדה ומדויקת. וחוסר דיוק הוא חוסר הבנה. סתם להגיד, אנחנו שואלים את הכל, זה לא יעזור אף אחד. והסכנה השנייה, לדעתי, הרבה יותר בעיותית, כי זה יוצר את איזה מידור, compartmentalization, מידור למדר, סקיצופרניה, אני יושב שם בבית המדרש, תרבות יוון, פסול, אחר כך יוצא לתרבות יוון. עולם מערבי ויושב ברכב, והתרבות הזאת העניקה לנו גישות בפוליטיקה, דמוקרטיה, סוציולוגיה, מדע, אומנות, פילוסופיה, מדע, מתמטיקה, הכל. כמעט כל העולם שלנו מושתת על המהפכה היוונית הזאת ששינתה את העולם העתיק ובעצם הובילה לעולם המודרני. אפשר לראות את העולם היווני כפרוזדור, כמעבר לעולם העתיק. אז אני יוצא סקיצופניה, אני לא, ואז אני יוצא מבית המדרש, ופתאום אני נמצא בה. אז יש נתק בין בית המדרש לבין מה שאני חווה ב-real time, בצורה אמיתית. ולא צריכים לצאת מבית המדרש, אנחנו יושבים בבית המדרש, החדר שלנו הוא בנוי על מתמטיקה יוונית. כמה ברזל יש ברצפה, ומה גובה הקירות, והסידור פה, ואנחנו חיים בתוך עולם של מדע, עולם של היגיון, עולם של פילוסופיה שיודעת לנסח את החוויה האנושית והעמידה מול הקדוש ברוך הוא ורק סתם לשלול ולשלול, הנה זה חנוכה והכל פסול, זה פשוט לא אותנטי, לא אמיתי, לא מדויק, לא עוזר, זה פסילה כללית ואז מתקדמים אבל לא מתקדמים, מתקדמים באיזו פיקציה כזאת. אז דרך רב לכניסין, אנחנו דיבר איתנו הרבה שיחות בחנוכה, הרבה שיחות בשבתות, הרבה שיחות בחנוכה, במסיבת חנוכה, הרבה מיטל דיבר כל חנוכה על מדינת ישראל. חנוכה ברס המלכות ישראל, שני כי הוא הגיע לארץ בחנוכה. הוא היה ביום שני באיזה מחנה בקפריסין או בטורקיה, לא יודע איפה בדיוק, ואז הוא עבר, הגיע יום שלישי לארץ. אז הוא דיבר על המניפסטו שלו, על ציונות, וכמובן הוא אמר לי תלמיד שינה, עכשיו הוא כן ראה את המדינת ישראל, כן יש לצמיחה, לא יודע, כל פעם חיכינו, ציפינו. משיחות של רב עמיטל בחנוכה. ובחסין דבר על חכבה יוונית. על כל המפגש. זה בעצם אופייני לשניהם. אז בואו נשים אצבע על שלוש-ארבע נקודות וננסה לנסח ולהבהיר ולבחון ולבדוק ולדייק מה בעצם הניקה לנו עולם המערבי ואיפה בדיוק ההבדלים בינינו לבין היוונים. אוקיי? חשוב מאוד. אחרת זה... זה פשטני, וזה מרחב, זה לא קולע. אז קודם כל, כפי שאמרתי לפני כן, מצד אחד אנחנו מעריכים את היכולת של יוון לקדם את התודעה הדתית התיאולוגית של האנושות. Religious consciousness of humanity. הם בעצם עמדו מול עולם פגני, פגניסטי, שסגדו להרים, עצים, פלנטות, ימים, מים, כל מיני דברים. והזיזו את כל החוויה הזאת ודיברו על אלוקים. אלוקים שלנו, יש הרבה מחק, אבל אלוקים הוא לא עץ. אלוקים הוא לא אפר, אלוקים הוא לא זבוב, אלוקים הוא לא ברק, אלוקים הוא לא אי, אלוקים זה משהו אחר. זה נקרא באנגלית תיאיזם, במקום פגניזם, תיאיזם, משהו אחר. דברו על הקדוש ברוך הוא כמשהו אחר, וקידמו את העולם. שימו לב, חנוכה קורה 250 שנים לפני שנת אפס, ואחרי שהיוונים מסיימים את הפרק שלהם, את התקופה שלהם, פתאום נצרות צצה, ואחר כך איזלאם. מבחינה היסטורית, התנועות האלו הן טרגדיות, כי הם קטלו והרגו וטבחו. אבל מבחינה דתית, אנחנו מברכים שאיזלאם ונצרות לקחו את המושגים הבסיסיים שלנו, ופיצו אותם בכל העולם. אז אין לנו זמן להגיע למלאז'ה, ולהפוך את הפרימיטיבים שם לאנשים שמאמינים בהשם אחד. אז איזלאם הלכו שם. אין לי זמן להגיע לדרום אמריקה, לגייר את האינקה, או את המאיה, את השבט הזה של האינדיאנים. אז הם הגיעו לשם. הם הפכו אותם לנוצרים, הפכו אותם למוסלמים, ובעצם אנחנו חיים בעולם של מונותאיזם. בעולם שפחות או יותר יודע לדבר על השם אחד ושמו אחד. כמובן, איזלאם יותר קרוב, נצרות פחות קרוב, אבל בעצם הייתה מהפכה, והעולם הזה והתרבות הזה קידמו. התקדמו למצב שמפסיקים לראות, בפרס מעניין, בפרסיה, בפרס ומדי, הם הראשונים שמייפו את הכוכבים. וידעו לחזות מראש איפה הכוכבים והמזלות ומה המסלולים, אבל עדיין חשבו שהפלנטות, יש להם אנימציה, יש להם נשמה, יש להם מודעות. ביוון גם ידעו לחזות מראש, וגם הבינו שאין להם אישיות. הם חומר. ויש כוח עליון שמניע אותם, שבעצם מפקח עליהם. אז זה בכניסת אחד, וכמובן צריכים לראות את חנוכה בהקשר הכללי. להרחיב את ההקשר, להרחיב את המסגרת של חנוכה. 100 שנים לפני חנוכה, חזרנו מספרים על אלכסנדר מוקדון, שהוא הנציג, אלכסנדר the Great, הנציג של היוונים, שבא לירושלים, רוצה לכבוש את ירושלים. מי יוצא? מי שיודעת מי יוצא?
שמעון
הצדיק. הוא רואה אותו, וככה הוא נבהל. מי שסיפר לכם שירון? אוקיי, כן, והוא מכיר את האדם הזה כאדם גדול, הוא ראה אותו בחלום, הגיע אליו בחלום, זה ניצחונות שלו, אבל יש הרבה מסרים, יש הרבה טונים לסיפור הזה, אבל הטון הראשי, שהיוונים מגיעים לירושלים ללמוד, לשאוב, לדעת, לבדוק מה הדת של אותה אומה, הם לוקחים, הם משנים, גם כמובן מתאמים, תמיד כשיש מפגש, יש תומה, אבל זה הם לוקחים מאיתנו, מבני אברהם. הם לוקחים בני אברהם במפגש הזה, מעבירים בני שם, מעבירים הלאה ליוון ורומא את המושגים הבסיסיים שקיבלנו בהר סיני, זה הכוזרי, כדי לקדם את העולם. זה מצד אחד. מצד שני, זה עדיין דיברו על השם שהוא לא עצים ואבנים, זה לא מעשה ידי אדם, זה הכוח עליון. אבל עדיין ריבוי כוחות. לא הבינו ולא השיגו שיש השם אחד. זה לא מונותאיזם, זה נקרא באנגלית פוליתאיזם, יש הרבה. הלילים שלהם לא יהיו עצים ואבנים, לא פלנטה, לא מעשה ידי אדם, לא פסל מסיכה, אבל הרבה. זרוס ואפולו ודיאנה ומרקורי, כל החברה במיתולוגיה היוונית. ועדיין לא תפסו שהגיוון הגדול שיש בעולם שלנו, ולא רק הגיוון, גם הדיכוטומיה, חושך, אור, טוב, רח, אש, מים, יובל. זה הכל בא משורש אחד. ואנחנו המשכנו ללחום עבור המושג הזה שהשם אחד ושמו אחד עד ששכנענו את כל העולם. וכמובן החוויה הדתית הזאת היא לגמרי אחת. אתה לא זז מלפני השם. שבית השם לנגדי תמיד אין מקום בעולם שלנו שאין בו הקדוש ברוך הוא, ואין כוח, ואין פעולה, ואין... וכשיש רע בעולם, זה גם מכוח הקדוש ברוך הוא, ואנחנו לא מבינים איך, אבל הוא אומר, זה השטן, זה מלאך אחר. אין כוחות אחרים. הכל בא מידי הקדוש ברוך הוא, כל העולם, כל החוויות, כל המדעות, כל המקומות, כמובן, אצל יעקב אבינו, פרשתנו, זה מאוד מאוד בולט. ויפגע במקום, כן? כי יעקב אבינו, אין לו מקום. כי הוא בורח, והוא נרדף, והוא אומלל, והוא בודד, וזאת הסיבה שכל המקום שלו מטושטש. איפה הוא? חרן? אצלם יעקב יושב ואין חרנה, אבל גם בהר הבית, אם זה כנבי דלוקים, זה שער שמיים, אבל גם בבית אל, ששמו לוס. איפה האדם הזה? איפה מקומו? התשובה היא, אין לו מקום. גיאוגרפי וחווייתי, כי הוא בורח. הוא אדם בלי מקום. אבל יש לו מקום. איזה מקום? הקדוש ברוך הוא, שום מקומו של עולם. כמו שאתן נמצאות באלון שבות, תקשיבו היטב, אלון שבות נמצאת בהשם. כמו שהמקום שלכם זה אלון שבות, בוא נגיד ככה, אתם מסתכלים על אלון שבות או מגדלוס בגוגל מפס, עושים זום אאוט, רואים את כל הגוש. עוד יותר זום אאוט, כל מדינת ישראל. עוד זום אאוט, מזרח התיכון. עוד זום אאוט, כדור הארץ. עוד זום אאוט, הקוסמוס. עוד זה, עד שאתה מגיע, אתה לא יכול לעשות עוד זום אאוט, נכון? כי זה סוף היקום. כי היקום הוא מוגבל. אתה לא יכול לעשות עוד זום אאוט, כי הגעת לסוף. זה כמובן, זום, 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 זום אאוט. אם תעשה עוד זום אאוט, אחד, זה יהיה הקדוש ברוך. הקדוש ברוך הוא המקום שלו, כמובן, הקדוש ברוך הוא אינסופי. זה הקדוש ברוך הוא מכיל את הכל. זה לא משנה איפה אתה, כן, אין לך מקום. זה כמובן בהבדל גדול, בהנגדה גדולה, למי עוד יש מקום מפרשת ספר בראשית ומתפלל במקום? אברהם מתפלל והשכם אברהם בבוקר על המקום אשר עמד שם את פני השם. אז לאברהם יש מקום קבוע. יעקב אין מקום, זה המקום שלו. זה המקומות האלה מדברים אחד לשני. הביטוי מקום פרשת וירא, הביטוי מקום פרשת ויצא, מדברים אחד לשני. יש קרוסלינק. לאברהם יש מקום קבוע. יעקב אין מקום, אבל יש את המקום קבוע, אכן יש השם במקום הזה, והפקע במקום. כן. זו שאלה גדולה. מה חשב אריסטו על המיתולוגיה היוונית? אם הוא קיבל אותו או לא, אבל זו שאלה רחבה יותר. נדבר קצת על אריסטו אחר כך, אבל שאלה טובה. רוב העולם היווני דיברו, וגם העולם הרומני דיברו על האלילים האלה שחיו במאונט אולימפוס, בהר אולימפוס. אוקיי, זה הבדל אחד. הבדל שני, דבר על שלושה הבדלים שהבדל השלישי הכי גדול, אני חושב. הבדל השני, מה מפסוק בפרשת נוח? יפת אלוקים ליפת, יוון זה נכד של יפת, 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 יופי, יפת אלוקים ליפת, וישכון באוהל אישי. איזה חשיבות אנחנו משייכים ומייחסים לאסתטיקה? מה, איזה תשמיש, איזה שימוש יש בעולם שלנו לאסתטיקה? זה נראה יפה, בגדים יפים, מקום יפה. אז מצד אחד, זה עוזר לנו לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, זה כלי ויענבהו, לשפר את האווירה שלנו כדי לדעת שאנחנו עומדים במעמד חשוב ומלכותי ואצילי, ובית הכנסת צריך להיות מקום יפה, ובית המקדש מקום יפה, וישראלים יפה נוף, מסוס כל הארץ. דרך היופי אפשר גם לא רק לפגוש את הקדוש ברוך הוא, אלא גם להכיר את הקדוש ברוך הוא. כשהרמב"ם מדבר על אדם שמסתכל על הטבע ורואה את הקדוש ברוך הוא, אז יש אדם שיהיה את הקדוש ברוך הוא דרך הנתונים והמספרים והמתמטיקה והמדע, ויש אדם שיהיה את הקדוש ברוך הוא בקשת, בהרים, בנהרות, בחיות, בכל עולם מסביבנו, ולפעמים היופי הזה את היופי של סימטריה, לפעמים זה יופי של סתם יופי מדהים ומרהיב, אבל אין ספק שלפעמים אנחנו עומדים בפני זה. יש גמרא בסוף מסכת קידושים בירושלמי, עתיר אדם ליתן דין וחשבון, סוף מסכת קידושים בירושלמי, על כל דבר שראה עינו ולא טעם ממנו. אז אני חייב להגיע לאלפים השוויצריה, כי אם אני לא מגיע לשם, אני לא מכיר גדלות הקדוש ברוך הוא. אני חייב להגיע לקיר החומה הגדולה בסין, כי אם אני לא מגיע לשם, אני חייב להגיע לכל מיני מקומות תיירותיים כדי להכיר את גדלות הקדוש ברוך הוא. אז יש להכיר את הקדוש ברוך הוא דרך אסתטיקה, יש גם להגיע לקדוש ברוך הוא, ותתאב לשם משאר פער, זם לשם זמרו. אני בא ואני אומר, אני לא עומד בפני אדם פשוט. אני לובש בגדים בשבת. דרך אגב, אני שוב פעם בכלל לא מכיר את המצב אצל הבנות, אבל אני אומר אצל הבנים והקהילות שלנו, המושג של בגדי שבת, לדעתי קצת דורך. צריכים לבוש בגדי שבת. צריכים להגיע לשבת, חלק מהכנה לשבת זה בגדי שבת. כמובן, יש מגוון רחב, ומה נחשב, אבל צריכים לכבד את השבת, ובמיוחד מי שניתק מעולם התורה, מעולם המובנה של ישיבות ואולפנות ומדרשות, שבת הופך להיות קריטי, קריטי. אם תשמור שבת בצורה נכונה, זה יכול לעבוד איזה אי שמזין ונותן ומעמיק ומחזק לכל השוק. ישיבות הם מוצאים בשיעורים וקורסים ושבת, במיוחד בקמפוסים, שבת צריך להיות קודש, מכינים לשבת, אני ממליץ לתלמידים לשבת. כמה דקות בפני שבת, איך אני רוצה לעבור את השבת? איזה דברים אני מצפים מעצמי בשבת? איזה לימוד, איזה חברים? לא סתם לחוות את השבת. תכנן את השבת. אז אנחנו מתלבשים לשבת, מתלבשים למפגש עם השכינה. אבל, האסתטיקה היא לא תוצאה סופית. היא לא יעד בפני עצמו. היא לא מטרה, היא אמצעי. כדי להגיע לקדוש ברוך הוא, כדי להבין, כדי להגיע למשמעות, כדי להגיע לתוכן, כדי להגיע למוסריות. וביוון העריכו את האסתטיקה כדבר בשל עצמו. היא חשוב בשל עצמו. זאת המריבה הגדולה, הוויכוח הגדול בין יוון מקף רומא, לבין יהדות על מילה. כי ראו את הצורה הגופנית, הצורה פיזית של אדם, כצורה מושלמת. מסתכלו ברית מילה כמירליישינג, אתה מקלקל ומפחיד ופוגע ויצור פרפקט מושלם שקדוש ברוך הוא יצר. אז הפסוק הזה אומר לנו לא להסתייג ולא לברוח מאסתטיקה, אבל לא להשתקע. יפת אלוקים ליפת וישכון בעל השם. אני מכניס את היופי הזה לתוך האוהל, איפה שיש תוכן, איפה שיש מוסריות, איפה שיש משהו פנימי, משהו של תוכן. אז אסתטיקה מהווה מסגרת, אסתטיקה מהווה כלי עוזר, כלי מעשיר, ולצערנו קצת מהיווניות הזאת נשארת אצלנו בתרבות שלנו. כן, לא רק אסתטיקה, אלא גם כן משיכה אחרי דברים חיצוניים שאין להם תוכן. פעם להיות סלב, צריך להיות אדם שעשה משהו. כדי להיות סלב, רק אדם שמושך תשומת לב. איך אני מושך תשומת לב? לא משנה. צורת הדיבור, צורת הדבור, צורת עשה. אם אני מושך מספיק תשומת לב, אז אני סלב. מה עשית? למה? כי יש לי 35 מיליון פולוורס באינסטגרם. אבל למה? בגלל שיש לי. ולמה נסן? פעם זה היה, יש לי 35 פולוורס, כי עשיתי משהו חשוב, קידמתי את האנושות, תרמתי משהו, תוכן, יש את תוכן. צריכים לחתור, להגיע, לחפור לתוך התוכן. היום להיות פוליטיקאי זה, כי אתה פוליטיקאי. למה אתה פוליטיקאי? כי אני פוליטיקאי, כי אנשים יודעים אותי. אז אני חייב להגיע רק מצב שאנשים מסתכלים עליי ונותנים מסוים עליי, ואז אני יכול. אז קצת, אם אנחנו עוברים מהעולם של אסתטיקה מול תוכן, זה גם מגיע לכל התרבות הרועשת שלנו, שאני צריך להודות, אני אדם מאוד סבלני בפוליטיקה, ואני מעריך מאוד כל הפוליטיקאים, וכך אני לא מעריך, זה יכולים להיות לפיד. למה? כי אין לו תוכן, הוא לא עשה שום דבר. אבא שלו היה אדם מפורסם, אבא בעל תוכן, הוא היה אדם מאוד מאוד מרשים, ואז הוא העניק לבן שלו איזו תוכנית שידור טלוויזיה, הוא היה משדר בתוכנית טלוויזיה, ואז אנשים ידעו עליו, צופח לפוליטיקאי, זה זה. בני גנץ היה אדם שניהל את הצבא, והוא אנשים של תוכן, עשו משהו ומעריך, מתנגד, מסכים, הוא אין לו כלום, הוא גוס, הוא שד, הוא פשוט שקוף. אין תוכן. אז תמיד צריכים לחפש את התוכן, מה עומד מאחורי כל הטרללה וכל ההצגה וכל ה... אנחנו חיים בעולם של פרסום ומפרסמים את מה? את זה שאנחנו מפרסמים. כן, יש פעם ראיתי עיתון, עיתון דווקא מארגון יהודי, שפרסמו, מעשו יש להם 50,000 אנשים קוראים את העיתון שלהם. אבל מה עשיתם? אנחנו מפרסמים על כך שאנחנו מפרסמים. אנחנו מפרסמים עד כמה אנחנו מפרסמים. אבל מה עשיתם? תפרסם משהו. תפרסם משהו תוכן. ובעולם הפייסבוק, ובעולם המדיה החברתית, צריכים כל הזמן להדגיש תוכן, וכמובן, לפעמים, הלבוש, המלבוש, הצורה, המסגרת, צריך להיות PR, כן, ברור שצריכים להפיץ את האינפורמציה, אבל יש תוכן שם? אין תוכן שם. אז היוונים מרגישים שהדגש, שוב פעם, ביוון היה הרבה תוכן, ברור, אבל כל העיצוב הזה של אסתטיקה וחיצוניות, כערך בפני עצמו, כערך עליון, מוביל כמובן ומסכן ברגע שאתה מדגיש ושם דגש כל כך חזק, אז הוא יכול להוביל למצלם שמסתכלים רק על היופי ועל ההצגה ועל הקליפה ולא על התוכן. זה ההבדל השני. יפת אלוקים ליפת בתוך העול השם. אנחנו לא דוחים, חס וחלילה, אבל בתוך העול של השם. הנקודה השלישית, זאת הנקודה הדומיננטית, והנקודה הזאת מתפצלת להרבה כיוונים. הרבה הרבה כיוונים, אני אדבר על שני כיוונים. היוונים הם היו הראשונים לסדר עולם רנדומי. עולם העתיק הוא עולם מפחיד. עולם של כוחות הטבע, אדם עומד מול עולם חסר אונים. מול עולם של מבול, מים, שמש, עונות, חיות, כוחות, לא מבין את הכוחות, ועומד שם חסר אונים. זה לא רק בגלל שהוא חלש, בגלל שהוא לא מבין. והחושה הכי גדולה שאתה לא מבין משהו. ופתאום בא יוון וסדרו, וניסחו, וארגנו, ושמו סדר, כאילו סדר, עולם הוא לא רנדומי. אפשר לעשות prediction, אפשר לדעת מראש, דרך מתמטיקה. אפשר לסדר את העולם. המילה ביוונית, ל-universe, זה cosmos. Cosmos ביוונית, זה סדר. Order. ביוונית המילה קוסמוס זה order. הכל מסודר. אפשר לסדר. האדם עומד באמצע. והאדם יכול לסדר את עולמו. ולשלוט על העולם. ולעשות קונספציאליזציה. וקטלוג, קטגוריז. ולדעת ונדבר קצת על הפלטוניק אידיאל, על האידאה הפלטונית. את הסוס הפלטוני, ואת האישה הפלטוני, ולמה תמיד, כי זה צריך להיות העולם המושלם. אפשר לראות את כל דבר בעולם, ולקטלג אותה. הוא שייך לקטגוריה הזאת, וראש העומד את הדבר האידיאלי. הדבר הזה שייך לקטגוריה הזאת. ופשוט מיפו את העולם, הסדירו את העולם, הפכו את העולם מעולם של תוהו ובוהו, של כאוס, מבהיל, מפחיד, מחליש, מטריף, לעולם מסודר, ידוע, הגיוני, מצפוי מראש, אפשר לדעת. אני תמיד, כשאני חוזר הביתה, לפעמים רואים את במצעי שבת שעבר, לפחות בגוש, שלחתי הביתה, אז ראיתי את הירח, את הלבנה, הלבנה הייתה מאוד מאוד דקה, עם איזה פלנטה לידו, לא יודע, איזה פלנטה מדהים או משהו. אני תמיד צוחק לעצמי, כי מה חשבו האנשים העתיקים? אלוהים בטח כועסים, בואו נשחט כמה בתולות, בואו נשפוך כמה דם כדי להפיס דעתם. ואנחנו יודעים שזה תנועת פלנטות. אפשר ללכת לאינטרנט, אפשר כמה קליקים ולדעת למה הערב אפשר לראות מדהים קרוב ללבנה, כי לפי המחזורים ולפי התנועות. אז זה טוב, וזה כמובן כשאמרתי לפני כן. כל זה מהווה תשתית, תשתית שלנו. כל העולם שלנו, כמעט בכל תחום, בכל ענף, מושתת על קונספציות יווניות, מודרניות, מערביות. פוליטיקה, מדע, מתמטיקה, חקלאות. אבל כאן אנחנו עומדים בפני שתי בעיות. בעיה אחת, ברגע שאדם הופך להיות שליט ושולט, ולא קורבן חלש ואומלל עומד מול, אז בעצם העולם הופך להיות עולם מסביב לאנשים, ולא עולם עם אלוקים. שוב פעם באנגלית, anthropocentric מול theocentric. ברגע שאדם יהיה חזק מדי, ושולט מדי, והעולם מפחיד פחות, אז גם הקדוש ברוך הוא מפחיד פחות, ואז אדם הופך להיות שווה לאלוקים. ומה קורה? קריסת מושג הקדושה. קדושה הכוונה לא קדושה שהסבא שלי הוא אדם קדוש כי הוא שומר מצוות. קדושה זה מנותק. הקדוש ברוך הוא שונה. עולם אחר, מחשבות אחרות, חוויה אחרת. לא מחשבותיי מחשבותיכם, לא דרככם דרכי. טרנסצנדנטליות. שמעתי שזו מילה אהובה של אסתי, כן? טרנסצנדנטליות. משהו אחר, גבוה, עליון, רחוק, שונה מאיתנו. בעולם היווני בעצם הפכו את אלילים לחברים. במקום פחד ורעד ודאגה, אינטימיות וקשר ושוויוניות. ומי שקורא ספרי מיתולוגיה יוונית, כל הסיפורים הם אינטראקציות בין אלילים לבין אנשים. אליל הזה לוקח את האישה שלו, ושמוכר לו, ועושה כל החלפה, ותמורה, והסכם, וכאילו האלילים הם קצת יותר חזקים. כן, הם שלנו, הם משלנו, הם גרים שם בהר אולימפוס, אבל הם יותר חזקים, יש להם כוחות, אבל הם איתנו. גם אנחנו משנים, הם משנים. גם אנחנו נועפים, הם נועפים. גם הם אנשים, הם כותרות, ככות. מיתולוגיה יוונית זה מה הכותרות של הניו-יורק פוסט. כן, אותם כותרות, הוא עושה ככה וככה. סיפורים אנושות. סיפורים כמובן, סלשיוס, סיפורים לא נעימים של אנושות. וזה בעצם ההבדל הגדול. אומרים בעל הניסים, ולך עשית שם גדול וקדוש בכלל לך. המטרה שלנו בחנוכה הוא להחזיר את הקדושה. הקדושה שוב פעם, הביטוי קדושה, המשמעות הבסיסית של הקדושה, זה לא דתיות, קדושה זה ניתוק. הקדוש ברוך הוא קדוש, קדוש, קדוש. אנחנו לא יכולים לתאר אותו, אז אומרים הקדוש, קדוש, קדוש, כי אי אפשר. עד הקדוש ושמך הקדוש שקדשים בכל יום ילוך הסלה, כי המלך גדול וקדוש, אתה נו תגיד לי, מה זה קדוש? שער ברכות אנחנו יודעים, יש, אתה גיבור לעולם השם, מה זה גיבורה? מחלק לחיים וחסד, מה שברך אמר לגשם, חיים עשים ברך, אנחנו יודעים מה זה גיבורה, מה זה אברהם, כי אברהם וכי יצחק, כל ברכה יש הסבר, יש פירוט, פתאום מגיעים לברכה, אתה קדוש, יפה, ממתין, מה זה קדוש? ושמך קדוש, יפה. וקדושים בכל יום ילוך הסלה, יפה. כי כמה חילה וקדוש אתה. נו, תגיד לי, מה זה? ברוך השם, הכל הקדוש. כי אי אפשר להכניס שום תוכן, להציג שום תוכן, כי אנחנו לא יודעים אותו. זה בדיוק קדושה. אנחנו לא יודעים אותו. ואנחנו מנסים להיות קצת קדוש. קדושים תהיו, כי קדוש אני אשם לקחם. חלק מהמגמה שלנו זה להתנתק, טיפה מעולם שלנו. כל אחד מגדיל עצמו כמה הוא מתנתק, אבל אנחנו לא רוצים להיות שקועים בעולם הזה. אנחנו אומה מנותקת, אנחנו גבוה מזה, אנחנו לא, יש חוקים, יש הלכות, לא כל אישה מותר, ולא כל אוכל מותר, ולא, אנחנו לא שקועים באוכל, ולא שקועים במין, ולא שקועים, אנחנו, כמובן, בני אדם, מקורקעים, חיים על אדמה, אבל אנחנו לא שקועים בתוך עולם החומרי, אנחנו לא סתם כאפר, יש משהו אחר שמושך אותנו, ובעצם, התרבות היוונית מסכנת את כל העולם הזה של טרנסצנדנטליות ומשהו גבוה יותר ומעבר. וזה קורה אצלנו. אני חושב שההשפעה היוונית גם בעולם הדתי. אני קורא לזה באנגלית המולסיפיקציה של הדת. מולסיפיקציה. מולסיפיקציה זה אתה לוקח חומר ואתה מרכך אותו. כמו משחת שיניים. שכל יהיה חלק. הפכנו את החוויה הדתית שלנו למאוד רכה, יפה, נעימה, חלקה. תרגמנו דת, לא אצל הורים שלנו, לסבים שלנו, אבל אנחנו בדור שלנו, אם אני שואל איזה מילים, יש לכם אסוציאציה עם דת, אם אני שואל 10 מילים שאתם עושים אסוציאציה עם דת, עם חוויה דתית, משמעות, תוכן, ערכים, התקדמות, הצילות, חיים נאורים. אבל חלק מהחוויה הדתית זה עבודת השם, היררכיה. זאת אומרת, לא הקדוש ברוך הוא, ואתה עובד אותו, ואתה לוקח דברים קשים שהם לא טובים לך במונחים שלך. שאתה לא אדון, אתה עבד. אתה רוצה להיות עובד השם, לא עובד את עצמך. כמובן, אתה אוכל מעונה שהכל טוב עבורנו. אבל זה, מה הפעם האחרונה שעשיתם משהו קשה בעבודת השם? הפכנו את כל עבודת השם לבגלס ביום ראשון. כן, יום ראשון, אנחנו יודעים, בגלס יום ראשון, יש שם מסביב, כי אנחנו יודעים, כי יודעים זה טוב, משפחה. לפני כמה שנים ראיתי כתבה בניו יורק טיימס, של אישה נחשבת דתית, שניסתה לשווק את שבת, שבת כהלכה, לעולם הרחב. כתבה מאוד מעניינת. והיא שפקת שבת, מה זה שבת? לשבת עם הבנות הטינג'ריות, ולדבר על השבוע, וכולם בפיג'מות, ויושב מסביב לשולחן, ועם פלאפונים, כמובן הפלאפונים, השבת זה אנטי-פלאפונים, וכל יפה, ופמילי טיים, ויושבים ומשחקים מסביב לכל מיני משחקי משפחה. מאוד יפה, אבל זה שבת. מה קרה לשבת לשם? מה קרה לאיזה מצב של התרוממות, של התעלות, של עלייה למקום אחר? אני מבטיח לכם שאצל הסבא וסבתא שלכם לפני 200 שנה, מה זה יהיה שבת? קר, אין אוכל חם, קצת לא נעים, לא עובדים, אין תאורה, אבל שופטים. כי הקדוש ברוך הוא שבת, אז גם אנחנו שופטים. אני מבטיח לכם שיהיה לכם אולי, מקווה שלא, פעם שיהיה לכם שבת באיזה שדה תעופה, שאתם נתקעים שם, או עיר נידחת, שאתה לא מכיר, מקום, ואתה נמצא שבת בחדר, בלי אוכל, בלי חברים. ואתה יושב שם, ואתה שובט, כי הקדוש ברוך הוא שבת. אין לך בורד גיימס עם הבנות הטינג'ריות, ואין לך בייגלס, ואין לך, כי אתה שובט. ולצערנו, ההיררכיה של עבודת השם, שקדוש ברוך הוא, אני משיג לחפש לפעמים, אני לא יודע איך להגיד את זה, צריכים להקפיד מאוד להכניס קדושה. וקדושה זה משהו אחר מהערכים שלנו. להגיע למקום האחר, להגיע למקום עליון יותר, גבוה, להגיע למקום שהקדוש ברוך הוא, בשמיים, בהר סיני, ולא לקרקע, to ground, לא לקרקע את עבודת השם, רק במונחים שלנו, שהכל יפה, חברתי, קהילתי, משפחתי, הכל טוב, צריכים גם לעמוד מול הקדוש ברוך הוא, כשכל הערכים האלה לא שייכים. למה אני לומד תורה? גם בגלל שזה טוב משפחתי וחברתי, אבל אני רוצה לדעת את רצון הקדוש ברוך הוא. אני יושב בפני ספר כדי לדעת רצון הקדוש ברוך הוא. ואין לה שום ערך ושום אסוציאציה אחרת. אני רוצה לקיים רצון הקדוש ברוך הוא. סיפרתי לכם כבר שרב לוכנסין נתבקש לפני מותו, כמה שנים לפני שהוא נפטר, מה הוא רוצה על קברו. זוכרים? זוכרות? מה רב לוכנסין? עבר השם. לא יודע עבר הקדוש ברוך הוא. ורב לוכנסין השווה בצורה מאוד מאוד מתאימה. מי שרוצה, יש לי שיעור מוקלט באנגלית על כל הנושא הספציפי הזה, אבל זה גם מופיע באינטרנט. רב לוכנסין השווה בין פרומית'יוס, אוקיי, מי כתב פרומית'יוס? מי זה פרומית'יוס? אוי, אוי, אוי. מה? אסקלס, כן. פרומית'יוס כתב, אסקלס כתב פרומית'יוס, פרומית'יוס גנב אש מהעלילים, והוא מה הוא? נצמד לאבן, כעונשו. ומה כל הסיפור הזה? האימות בין פאוור לבין ג'סטיס. פאוור זה כוח של הלילים, ג'סטיס זה לא מגיע לו העונש הזה, כי סך הכל הוא לא עשה שום פשע. כאן יש עימות והוא לוחם נגד. כמובן, על איזה ספר זה מבוסס? Divine Injustice? איוב. Prometheus זה איוב. איוב הוא צדיק, איוב הוא איש נחמד. הוא סבל. סליחה. הוא סבל. אבל הרב לוכנסין עשה הבדל עצום בין Prometheus לבין איוב. כל הספר של פרומית'יוס מבוסס על שוויוניות. האלילים האלו הנישו אותו, הם יותר כוחניים, יותר אגרסיביים, הצמידו אותו לאבן, זה לא נכון, זה לא משפטי, זה לא חוקי, זה לא מוסרי, זה לא פייר, ויש כאן עימות, בנו, יש כאן עימות ולחימה בין שווים. וכל הספר של איוב מבוסס על חוסר שוויוניות. שקדוש ברוך הוא בשמיים, ואנחנו לא מבינים אותו, מנסים להבין אותו, מנסים להבין אותו. מי שרוצה סיכום קצר של הפתרון של איוב, פרק למד חת. פרק למד חת, הקדוש ברוך הוא בא ונותן לאיוב את התשובה היחידה, אתה לא יכול להבין אותי. זה לוקח פרק שלם, זה מאוד פואטי, איפה היית כשיצרתי את הארץ, איפה היית ביאסתי הארץ, אם קראת לבוקר, אם קראת לימים, בדקתי. אתה לא יכול להבין שאתה לא יכול להבין, אל תחשוב שאתה יכול לאבד את מה שקורה לך במונחים אנושיים. אבל ההבדל הזה בין איוב לבין פרומיתיאס בעצם משקף את ההבדל היסודי בין עולם שרואה את אלוקים, אלילים כשוויוניים, יותר חזקים, יותר כוחניים, יותר גבוהים, אבל אנחנו ביחד. לבין היררכיה, לבין קדושה, לבין כי לא מחשבותיי מחשבתיכם, ולא דרככם דרך היינו עם השם. והנקודה השנייה, וזה יותר נואנסי, אבל לא פחות חשוב, לא פחות חשוב. אני מקווה שצליח להסביר. ברגע שמסדרים את העולם, ומקטלגים את העולם, אוקיי? אז מחפשים מה זה חיים מושלמים. כי אנחנו לא מתמודדים ונאבקים על חיינו. אנחנו, יש לנו עולם יציב ועולם סולידי. ומה זה העולם הכי מושלם? אצל היוונים, העולם הכי מושלם הופך להיות החיים המסודרים, החוקיים, מי ששומר את החוק היווני, והוא חי חיים מושלמים גם מנטלי וגם כמובן התנהגותי, זה חיים מושלם, the perfect life. דיברת לפני כן, God זה good, מי שחי את העולם הטוב של הגד, של העולם של המושגים. ובעצם בעולם היווני, מה הופך להיות הסיסמאות המובילות, המושגים המובילים אותנו? Law, חוק, order, הסדר, perfection, מושלם. אז אני מגיע, זאת הסיבה שלכל דבר יש את הדוגמה הפלטוני. אז אתם בנות, יש את הפלטוניק בן, ואתם פחות או יותר, אנחנו קובעים עד כמה אתן קרובות או לא קרובות לפלטוניק גרל. ואני בוי, אני פלטוניק בוי, ויש הורס לפלטוניק סוס, ויש שוכן, יש קטלוגים, כן? זה לא צחוק. יש קטלוגים, ואני יכול לקטגוריות, ואני מכניס, ואני מקטלג. וקטגוריות, אז אני מסתיר וממפה את כל העולם, ולמה לא רנדומי, לא מפחיד, ואז... העולם שלנו, היהודי, לא מבוסס על החוק, החוקיות, והשלמה, והשאיפה להיות מושלם. העולם שלנו מבוסס, או בוא אני אגיד את זה בצורה אחרת, העולם שלנו ממוסגר, במסגרת היסטורית. מה זה מסגרת היסטורית? יש שורשים. אנחנו קוראים עכשיו על השורשים שלנו, על אנשים שבנו את ההיסטוריה שלנו, מה זה עבור סימן לבנים. ואנחנו חותרים ורוצים להגיע לטרמינוס, לסיומת היסטורית, שהיא כבר קבועה מראש פחות או יותר, והקדוש ברוך הוא מטיל את המסקנה. הוא לא איזה מסקנה פתוחה. אז אני מדורבן על ידי היסטוריה וגילוי שכינה ומפה מראש, לא על ידי חוק והשלמה, שבעצם חוק הוא לא איזה מרכיב היסטורי. Law is not historical. אין כאן סיבה למה החוק בא לידי ביטוי בשנה מסוימת ועובר מהתודעה האנושית בשנה אחרת. לא, זה משהו אחר. ועולם היווני תפס את הלוע ואת הסדר, כי בעצם יצרו עולם הגיוני ומובן. ויש לזה שתי השלכות חשובות. בנות, תקשיבו היטב מאוד. קודם כל, בעולם היווני כמעט ואין התייחסות לעולם של חסד, והצורך לטפל באדם החלש, והעני, והאדם המוגבל, כי הוא לא עומד בדרישות של האדם המושלם, בין אם זה האדם המושלם פיזי, האדם המושלם פוליטי, מי שלא היה יכול להביא עבדים לתוך ביתו, הוא מקוטלג כפחות אדם. מי שלא היו לו עבדים היה צריך לטפל במטלות דומסטיות, הוא נחשב פחות אדם, והוא לא מתאים לשרת בסנאט. הוא פשוט לא בגלל שהוא עסוק מדי, הוא לא מתאים, הוא סאב קטגוריה, הוא לא אדם מושלם, הוא זון, אדם הוא זון פוליטיקוס, מילה ביוונית, זון זה יצור, זואלוגי, זה יצור פוליטי, אבל האדם הזה הוא לא מתאים, הוא לא השתדרג, לא, הוא יושב שם מאחורה במטוס, לא יושב במחלקת ביזנס, הוא פשוט אחר, אדם חלש, אדם עם איזו מגבלה פיזית. והוא פשוט, הוא עומדים בצד, הן לא חשובות. כי מה שחשוב, אדם מושלם, וכל אחד חותר להיות הכי מושלם שאפשר, מנטלית, פיזית, כלכלית, פוליטית. אנחנו חיים תחת השפעה אחרת, שיש איזו היסטוריה לאומית, וההיסטוריה הלאומית מחייבת אותנו גם לדאוג לאנשים מסביבנו, ודווקא אנשים החלשים מגיעים לנו את תשומת לב שלנו. כמובן, נצרות שינתה את זה, נצרות לקחה איזה כיוון מעולם היווני, והם בעצם שמו את הדגש על המוסר ועל החסד ועל הצדקה, כמובן על מחיר הריטואל, על מחיר הטקסים. אם בעולם הקתולי הייתה איזו נסיגה של הטקסיות בצורת שחיקה, אם כבר לא כל כך מתייחסים לטקסיות, לריטואל, זה כל הדת שלהם, זה דת של להיות גוד גאי, ואף תלך כמוך ולטפל ולעזור וחסד, חסד, חסד. ובעולם הפרוטסטנטני זה בצורה בולטת, אנחנו מבטלים את הטקסיות, אנחנו עושים רק עולם דתי מושתת על מידות וחסד. אז הם שמו דגש על החסד ועל הדאגה לזולת ולחלשים, על מחיר טקסיות, אבל בעולם היווני, דרך אגב, שכחתי להגיד לכם לפני כן, חלק מנקודה ראשונה, בעולם היווני חסר מה? חסר מצוות. אין מצוות ב... הדת היווני. יש ערכים, יש מושגים, אבל אין מצוות, כי אין כוח עליון שמצווה אותך. למה שאני אצייד למצוות אם אני שווה? אני עולה לזה. אז אני, אולי אני מפתה אותם עם קורבנות, אבל אין לי מצוות, אין לוחות. כל המושג של לוחות זה מושג יהודי. מצוות, תכתיבים, מנדטים, אתה חייב, מצווה ועושה. אנחנו מצווה ועושה. אז אם נחזור לנקודה אחרת, בעולם היווני, בהצגות היווניות, בפואטיקה היוונית, אין הערכה למי ששופח חסד לזולה, ומטיב לזולה, ועושה צדקה, ומתקן ועוזר, הוא לא קיים. מי כן זוכה להערכה? הלוחם, הגיבור שמנצח, כי הוא הגיבור המשלם. מי זוכה לדעת ציבורית? הפילוסופיה המשלם, שיכול לחשוב ולעשות קונספציות של עולם. אבל אין כאן... אין כאן התייחסות לאדם שמתקן ועוזר לזולת. כן. נקודה שנייה, כחלק מהביטוי הזה שביוון חיו תחת ההשפעה של הלוע ושל האורדר ושל המושלם והפרפקט, זה לא רק החוסר צדקה וחסד, אלא חוסר השאיפה להגיע לעולם יותר טוב כללי, לא רק לתקן את האני שעומד בפניי, אלא חוסר יכולתי, אין כאן פשן, אין כאן תשוקה, יש משהו מאוד קר, שאני יודע שאין כאן שאיפה לעולם הבא, כי בעצם העולם הבא הוא לא קיים, כי העולם הבא הוא קיים אצלי, אני חי את החיים שלי, אולי העולם הבא זה ימשך, אני אסור שלי, נשמע שלי ימשך, אבל בעצם זה, אין כאן, להיות יהודי זה לחיות עם ציסה, שאתה חי בעולם פחות. יש לי ביטוי באנגלית שלדעתי זה אחד מהביטויים הכי חשובים, לאזן את החיים. אני אגיד את זה באנגלית אחר כך בעברית, אני חושב שזה תהיה חזק. Sometimes you can be so fallen, you forget you're fallen. לפעמים אתה ירוד מדי, שאתה שוכח שאתה ירוד, שאתה שוכח שנפלת. אדם שנופל, נופל, נופל, אז הוא... מסתדר עם המציאות שלו. תחשבו לעצמכם, עד כמה אתם יכולים לחשוב שהחיים שלכם עד עכשיו היו נחותים? Inferior, less, ירוד. כי החיים שלנו טובים. כי אנחנו עושים שלום עם המציאות מסביבנו, עם הנתונים. אז חיים, גדלנו בכל מיני מקומות יפים, הלכנו כל מיני מחנות יפות, ובתי ספר יפים, וקהילות יפות, וגם בארץ. אבל אם אנחנו יודעים פה ושם שזה חיים מאוד נחותים, זה בית כלא. בית כלא עם סורגים בלתי נראים. אז אנחנו חושבים שאנחנו חופשיים, אבל זה כלא, שקולה אותנו. אז אנחנו חיים כל הזמן מתסיסה, להגיע ליותר טוב, ולתקן את העולם, ולקדם את העולם. אצל היוונים, וזה אירוני הגדול, כי הם באמת תקנו את העולם, אבל לא בגלל איזה ערך שצריכים לשפר אותנו. אני חי, יש גם כן חיים כאדם בודד, אין כאן דגש על האומה ההיסטורית, לא חשבו שיש להם בשורה לאנושות, שהם יגיעו לאנושות ויגידו מה הם? השלימו את עצמם, הגיעו להשלמה, הגיעו למושלמות, הגיעו למשהו פרפקט, למשהו טוב, ועשו הרבה כסף עם השמן שלהם, מכרו הרבה שמן באגן הים התיכוני, אבל אין כאן תסיסה להגיע למשהו טוב יותר וחזק יותר, כי בעצם החליפו את המעטפה ההיסטורית ואת הקשת ההיסטורית עם מעטפה אחרת לחוויה האנושית. המעטפה היא כבר לא היסטוריה. שהתחלנו מאיזה משימה, אנחנו נאבקים על אותה משימה, ממשיכים עם המשימה, יש שורשים, יש כתובת סופית, אנחנו באמצע התהליך, אנחנו חיים מושג, מושלם, law, order, perfect, קטלוגים, ומשהו יבש, חונק, סטטי, לא קהילתי, בודד, יחיד, וזה ההבדל השני. אז בואו נסכם לתת איזה מפת על. דיברנו על שלושה הבדלים. הבדל ראשון, מבחינה דתית, התקדמות, אבל עדיין תקועים בעולם של ריבוי ילידים. פוליתאיזם, לא פגניזם. נקודה שנייה, אסתטיות, אבל אסתטיות בתור ערך עצמי. לא אסתטיות בתור כלי ואמצעי כדי להגיע לקדוש ברוך הוא, כדי לראות דברים יפים, כדי להגיע למשהו אחר. צריך להיות מאוד זהירים בחיים, לחפש את התוכן. מה התוכן? יש תוכן, אז הכל בסדר, הכל מסביב הוא בסדר. אבל כשאתה מגיע ללחם בלי בשר בפנים, אז אין סמוש, אין כלום. אז צריכים כל הזמן לבדוק אם זה מסגרת והמעטפה למשהו תוכני, למשהו משמעותי. הבדל השלישי, סידרו את העולמם, הסירו את הפחד, הפכו עולם רנדומי לעולם מסודר, ועולם מאורגן, ועולם הצפוי מראש. אבל במחיר. מה שני המחירים? מחיר ראשון, ביטול הקדושה. יצירת שוויוניות, אין מצוות, יש שוויוניות, אין שמיים, אין תכתיבים, הכל שווה, אין קדושה. הנקודה השנייה, הפכו את המעטפה ההיסטורית שלנו למעטפה אחרת של לחיות את החיים המושלמים, הפרפקט, הלוע, מי ששומר את החוק, מי ששומר את אידאה, שולך וזה יוצר מצב שאין דחף לעשות חסד, כי בסדר, אדם הזה הוא לא עומד בדרישות, הוא לא אדם משלם, אז נוציא אותו מהסנה. אבל אין כאן משהו ערכי, מוסרי, לאומי, היסטורי, כשהיהודי עושה חסד, אז אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, איך לא נעשה חסד, איך לא נעזור לשני, זה כל המנדט שלנו, להיות בעלי חסד, להיות אנשים נעימים, להיות אנשים סימפטיים, איך לא נוכל לעשות חסד, איך לא נוכל להרגיש את הכאב של הזולת. אז אברהם שמד וניסה להציל את כל בני סדום, אתה לא תציל אותה, אני שם שושב ליד המקור, לא תגיד את זה כמה, אתה בוגד בעצמך, אתה בוגד בכל המורשת שלך. אז כאן, אין כאן מורשת, אין כאן המשכיות, אני יותר קשור לקטגוריות מלהיות קשור להיסטוריה. אין כאן היסטוריה, אני לא אגיש שאני שייך להיסטוריה, ואיפה היוונים באו, ומה המקור של היוונים, ומה הסוף של... אני עושה את הפשטה, איזו אבסטרקציה, שאני חושב על איזו מציאות אחרת, ואני שואל אם אני עומד במציאות ובראשות האלו, ומתנתק מאיזו תנועה היסטורית, מתנתק מחסד, וכמובן, כל המושג של תיקון עולם, שכל כך חשוב לתודעה ומודעות היהודית, כל המושג הזה מאוד מאוד חסר בעולם שלהם. ואז, כמובן, כפי שהתחלתי, זה עוזר לנו להבין את עצמנו יותר טוב. מה הפער בינינו לבין היוונים? מה הפער? אנחנו כן חיים בתחושה היסטורית. חלק מזה רוצים להיות טובים יותר בחסד. חלק מזה רוצים להיות יותר קשובים לתיקון העולם. חלק מזה רוצים לשמור קדושה בעולם ולהפיץ קדושה בעולם. לא את עצמנו כפי שיעקב ראה את עצמו תחת הסולם. לא על הסולם הקדוש ברוך הוא, אלא תחת הסולם. אנחנו רוצים להעריך אסתטיות, אבל לא להתקע בעולם של חיצוניות ושל קליפות ושל אקסטרניות. ואנחנו רוצים לקדם את העולם למונותאיזם, ולדעת לא רק שהקדוש ברוך הוא שונה, אלא גם שהוא אחד. ומה עושה, מה זה לחיות בעולם של הקדוש ברוך הוא אחד? תשאלו את עצמכם, איך זה עוזר לי לחוות את החיים הדתיים שלי, שיש השם אחד, יש כתובת אחת, והכל בא ממנו, והשיח שלי הוא תמיד עם מן אחד, וכתובת אחת, והשם אחד. איך זה משפיע? לא רק לשיוצא ברמה הפילוסופית, אלא להוריד אותו לרמה הקיומית. איך זה משפיע על החיים שלי, שהקדוש ברוך הוא איתי כל שנייה. ואני לא עובר מחושך ליום, וקר לחום, ושאין מעברים בחיים. שאני רוצה לחיות עם הקדוש ברוך הוא בצורה רציפה וחלקה. ואז ראייה בוגרת של היוונים, ובוחנת של היוונים והבדלים, עוזרת לנו לא רק להיות אותנטי ואמיתי, אלא גם לדעת מה אנחנו רוצים להדגיש בחנוכה. כי בכל שאתה יוצר יותר רזולוציה ומגניפיקציה, ברגע שאתה באמת מתמקד, אז אתה יודע מה המסרים של חנוכה. מי שרוצה, זה מופיע ב-VBM, גם באנגלית, גם בעברית, זה הסיכומים של לוכנסין. מי שרוצה יותר קל, מתומצת, אפשר לשמוע את ההקלטות שלי, סתם סיכמתי את התורה של לוכנסין, אבל מאוד מאוד חשוב, ולא להיקלע ולא להיכנס לתוך דברים פשטותיים וטיפשיים, שכן, אנחנו בורחים מכל עולם מערבי, כי אנחנו לא בורחים לשום מקום. זה העולם שלנו, זה הפלטפורמה שלנו, וככה אנחנו חושבים וחיים, ואנחנו מגיע לתרבות יוון, הערכה, שהפכו את העולם מעולם מטורף לעולם מסודר. מגיע למערכה. ומצד שני, זה בעצם, שאנחנו עוברים כל אימפריה, ולוקחים מכל אימפריה את הדברים הטובים, לא שאנחנו לוקחים לעצמנו. כל אימפריה מביאה בשורה לעולם, ומשפיעה לעולם, ומשפרת את העולם, אבל גם מאתגרת את העולם. ואנחנו עומדים בפני האתגר. סיפרתי לכם מתחילת השנה, זאת הסיבה שאנחנו נמשלים לחול הים. מה זה חול הים? חול הים עומד כמבצר מול הים. הים רוצה להציף את היבשה, והחול עומד שם וסופג, ומונע מהים מלהציף את העולם. אז אנחנו חול הים. אנחנו עומדים, אנחנו לא מתעמתים עם איזה third rate country באיסלנד, כן? העימותים שלנו זה עם יוון, ועם רומא, ועם פרס ומדי, ועם נבוכדנצר, ועכשיו עם ערבים, אנחנו לא מתעמתים מאיזה מקום נידח ביפן. התפקיד של היהודים להיות בבמה המרכזית, לייצג את הקדוש ברוך הוא, לספוג את האתגרים המוסריים הרעיוניים, וכמובן, לייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם. אז אמרנו מול היוונים, והם הניקו מתנות גדולות לאנושות, אבל התגרו את האנושות, ואנחנו הבסנו אותם, ושמרנו על האיזון בכל המושגים האלה. אוקיי? שבועים טובים. חנוכה שמח, מראש. יד כסלו שמח למי שיש לו רגישות חסידית, זה גם חשובה. מה?
I literally read this exact year this morning.
Oh, you read it?
I read it. On the BBM.
Great, great.
This was my chabura. Great. So now I have to write a new one.
Oh, you're going to give it here?
For tonight.
Wait.
Wait. I'm so sorry.
She wrote
give
it
2 hours
ago.
It's
really okay.
It's fine.
I'll
write
I'm
it
so
now.
I'm so sorry.
No, she wrote it 2 hours
like,
ago.
Like, I'm very last minute, so I wrote it like... No, no, it's good.
I was going to give
it
the chorus.
It was a good cheer.
Sorry. Well, I have a lot of record issue on one while you talk. We're looking for another idea.
Yeah, I'm sure there's like two Americans that don't think this.
Yeah. Yeah. I'm sorry. I didn't mean it.
Like, literally, about
how
like,
look with,
like, how it used to be and how it is now.
That's
great.
Like, literally, this is what.
I'm sure of it.
It's fine, Gabby. You
can still
give it.
I'm sure of it.
Yeah, but I knew what I was called.
Thank you.
I don't know were you saying that it was better back then?
The Shabbos is a balance. And we're just softening Shabbos into non-cell phone time and playing Risk with your teenage daughter's time. And even if you're not stuck in a cold forest somewhere, as your parents were, my parents were, because when they traveled, they stopped in the woods or they stopped by the river. Okay, so what are your 2 hours on Shabbos of learning or of thinking about HaKadosh Baruch Hu worked out? It can't just be grounded in cereal and coffee and friends and long meals. It can't be Thanksgiving.
Yeah, because it's like, I don't know, because I've always wondered why Shabbat is like... you go to shul, but shul is like social kind of, and like you go home and you spend Shabbat like eating meals, talking with your family, like. But is that a negative thing?
No, it's a balance. Try to find some transcendent moment on Shabbat. What I generally feel for young people your age is long Friday nights in the winter are really good. Because, you know, the meals are over 8:30, 9 o'clock. Get a couple books, a couple svarim, and spend 3 hours engrossed in thought. Just find that time. Or if there's a kiddush to go to, don't go to it. Just don't just get dragged along, because there's so many events, because anytime there's a vacuum on Shabbos, there's an event that will fill it up. And event, and event, and kiddush, just... I love learning for half an hour after davening Shabbos. It's my best time of the week. Like, sometimes my mind's clear. I've slept. My mind's clear. I haven't looked at my phone. I love that learning. Sometimes Friday night I do better. So I just try to find, have kavanah during Kiddush a little more. It doesn't have to be even breaking away from social events, but find a higher place on Shabbos. You know, just treat it as Thanksgiving. Everyone in their own way. Like, you'll be a Mitzvah Shem one day. You'll have your own hum, and you'll be able to structure your own Shabbos, and then you won't because you have kids and you'll be exhausted, right? Just try to bring something. Okay?
Yeah. You know, because I heard this story one time about, like, why.